אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
שלום דקל, השבוע נפתח כשנראה היה שהסכם הפסקת האש השברירי עומד על סף קריסה, אבל לחץ אמריקני מצליח בינתיים לשמור גם את ישראל וגם את חמאס מחויבים להסכמים. ביום ראשון מטוסי חיל האוויר חזרו לתקוף בעוצמה בעזה, זאת לאחר מספר תקריות ברצועה, כולל אחת בה נהרגו שני חיילי צה"ל. מדובר בשני חללי צה"ל הראשונים מאז הפסקת האש. בתדרוך לעיתונאים אמר גורם צבאי כי לפחות בשלוש תקריות שונות פתחו חמושים עזתים באש לעבר כוחות צה"ל מעבר לקו הצהוב, שמהווה את קו הנסיגה של צה"ל לפי ההסכם בשלב זה. בתקרית הראשונה בדרום הרצועה נורה טיל נונטט לעבר כוחות חיל הנדסה שעסקו בפירוק תשתיות טרור מעבר לקו הצהוב באזור בשליטת צה"ל. זמן קצר לאחר מכן נפתח ירי מנשק קל לעבר החיילים באותו אזור. בתקרית השלישית שהרה באזור בית להיה חצו חמושים את הקו הצהוב והתקדמו לעבר כוחות צה"ל ולא נשמעו לקריאות הרחקה או לירי הזרה שנורה לעברם. לבסוף הם נורו על ידי כתבם של צה"ל. מדובר בהפרה בוטה של ההסכמים, אמר לנו הגורם הצה"לי. כתוצאה מכך, ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את צה"ל לפעול בעוצמה נגד יעדי טרור ברצועה, וצה"ל פתח במתקפות אוויריות נגד עשרות מטרות ברחבי עזה משני צידי הקו הצהוב. עוד באותו ערב גם יצאה הנחיה מהדרג המדיני לעצור את הכנסת הסיוע לרצועה, כך מסר לנו מקור ביטחוני, אבל מהר מאוד בישראל חזרו בהם ההחלטה על רקע לחץ אמריקני למניעת קריסת ההסכם. בצהל הודיעו כמה שעות לאחר מכן כי תנועת מסעיות הסיוע תחודש וכי צהל החל באכיפה מחודשת של הפסקת האש. השר בן גביר מהר לבקר את ראש הממשלה על ההתקפלות המבישה כדבריו. מודאגים מהמצב השברירי, האמריקאים מיהרו לשגר לישראל שורה של בכירים בממשל טראמפ. זה התחיל בשליחים המיוחדים ואדריכלי ההסכם, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר, שהגיעו לכאן ביום שני. המשיך בסגן הנשיא האמריקני ג'יי די ונס, שהגיע ביום שלישי, ושעתיים אחרי שעזב ביום רביעי, הגיע מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו. בתקשורת הישראלית וברשתות החברתיות מיהרו להשתמש במונח ביביסיטר. האמריקאים באו לעשות ביביסיטר, לשמור את נתניהו וממשלתו בתלם שסרטט להם ממשל טראמפ. ובתוך כך ביום רביעי, בעוד סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ונס מבקר בישראל, הצביע הכנסת בעד ריבונות ישראלית בשטחים. למעשה אושרו בכנסת שתי הצעות חוק בקריאה טרומית. הראשונה, הצעת החוק של חבר הכנסת אבי מעוז ממפלגת נועם להחיל ריבונות ביהודה ושומרון, שעברה למרות בקשתו של נתניהו למשוך אותה בזמן שסגן הנשיא מבקר בישראל. ההצעה עברה בפער של כל אחד בלבד, 25 בעד מול 24 מתנגדים. בנוסף עלתה גם הצעת חוק של אביגדור ליברמן להחלת ריבונות במעלה אדומים שעברה ברוב מוחץ של 31 בעד מול 9 מתנגדים. בקואליציה הנחו שלא להצביע על שתי הצעות החוק שנועדו למעשה להביך אותה. חברי הליכוד אכן נמנעו מלהגיע להצבעה, פרט ליולי אדלשטיין מהליכוד שנכח והצביע בעד. בסיום ביקורו, כשנשאל סגן הנשיא ונס מה הוא חושב על ההצבעה בכנסת, אמר כי למרות שהוא מבין שמדובר בהצעה סימבולית, הוא מוצא את העניין מעליב.
I mean, look, if it was a political stunt, it was a very stupid political stunt, and I personally take some insult to it. The West Bank is not going to be annexed by Israel. The policy of the Trump administration is that the West Bank will not be annexed by Israel. That will continue to be our policy, and if people want to take symbolic votes, they can do that. But we certainly weren't happy about it.
בוושינגטון כעסו, מלשכת נתניהו מיהרו להוציא הצהרה באנגלית בלבד, לפי ההצבעה בכנסת על סיפוח השטחים הייתה פרובוקציה פוליטית מכוונת של האופוזיציה, ושבליכוד נמנעו מלהשתתף בהצעה, מלבד חבר כנסת ממומר אחד שפוטר לאחרונה מרשות ועדה בכנסת, וללא תמיכת הליכוד אין סיכוי שההצעות הללו יתקדמו לאנשהו, כך בהצהרת ראש הממשלה. בתוך כך הורה נתניהו ליושב ראש הקואליציה אופיר כץ שלא לקדם שום הצעת חוק בנושא ריבונות עד להודעה חדשה, כך מסר כץ עצמו. ואם למישהו יש ספקות לגבי עמדת טראמפ בעניין ריבונות ישראלית בשטחים, הנשיא האמריקני עצמו התייחס לעניין בריאיון שנתן השבוע למגזין טיים, ובו אמר, זה לא יקרה. נתתי את המילה שלי למדינות ערב, אמר טראמפ, הייתה לנו תמיכה מדהימה ממדינות ערב, וישראל תאבד את כל התמיכה של ארצות הברית אם זה יקרה. באותו רעיון גם אמר הנשיא האמריקני כי הוא זה שמנע מנתניהו להמשיך במבצע נרחב ברצועה. אמרתי לביבי, אתה לא יכול להילחם בכל העולם, אתה יכול להילחם בקרבות בודדים, אבל העולם נגדך, וישראל היא מקום קטן לעומת העולם. עצרתי אותו כי הוא היה ממשיך, אמר טראמפ, שהוסיף כי אם לא היה עוצר את נתניהו, הוא היה ממשיך במלחמה שנים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שוב נופל באמירה שמזעזעת את הכותרות בעולם. בוועידת הלכה בעידן הטכנולוגי של העיתון מקור ראשון ומכון צומת שהתקיימה ביום חמישי, נשאל השר על הסכמי אברהם והצטרפות ערב הסעודית. סמוטריץ' ענה כי אכן יש התכנות מאוד גדולה להרחבת הסכמי אברהם, אבל אם סעודיה תסכים לנורמליזציה רק בתמורה להקמת מדינה פלסטינית, אז שימשיכו לרכב על גמלים במדבר.
האם אם סעודיה אומרת לנו נורמליזציה בתמורה למדינה פלסטינית, חברים, לא תודה, תמשיכו לרכב על גמלים על החול במדבר בסעודיה, אנחנו נמשיך להתפתח באמת עם, 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 עם כלכלה וחברה ומדינה ואת כל הדברים הגדולים והנדרים שאנחנו יודעים לעשות.
הביקורת לא אחרה לבוא, יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד העלה פוסט בערבית לחשבון האקס שלו, בו נכתב לידידינו בסעודיה ובמזרח התיכון, סמוטריץ' לא מייצג את ישראל. דבריו של סמוטריץ' גררו גם תגובות חריפות בסעודיה ובתקשורת הערבית בכלל, שהאשימו אותו בבורות וגזענות, וביקשו להזכיר לשר כי הכלכלה הסעודית גדולה פי ארבעה מזו של ישראל. סמוטריץ' עצמו מייר להעלות התנצלות מצולמת לחשבון האקס שלו, בהצר על האמירה שהייתה בהחלט לא מוצלחת כדבריו, אך הוסיף כי הוא מצפה מהסעודים לא להתכחש למורשת, למסורת ולזכויות של העם היהודי ביהודה ושומרון. ובינתיים החטופים שהושבו ממשיכים להשתחרר מבתי החולים ולשוב לבתיהם כשהם מתקבלים בתשואות על ידי המוני ישראל שממתינים להם ברחובות ללוות את תשובם הביתה. ובתוך השמחה גם רגעים קשים, הלוויותיהם של אלו שלא שרדו, כשבתוך כך ממשיכים בחמאס להשיב את גופות החטופים המתים בטפטוף בלתי נסבל. במוצאי שבת הושבה גופתו של אליהו מרגלית, המכונה צ'רצ'יל מקיבוץ ניר עוז, הוא נודע כקאובוי של הקיבוץ, הותיר אחריו אישה, שלושה ילדים ושלושה נכדים. ביום ראשון הושבו גופותיהם של רונן אנגל וסונטאיה אוקרסרי. רונן אנגל מקיבוץ ניר עוז יצא להגן על קיבוצו בשבת השחורה ונרצח ונחטף. הוא הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים, אשתו ושתיים מבנותיו נחטפו בעצמן לעזה ושוחררו בעסקה הראשונה. סונטאיה אוקרסרי מתאילנד שעבד 8 שנים בחקלאות בקיבוצי ישראל, תחילה בצפון ולאחר מכן בבארי. אוקרסרי היה אמור לסיים את פרק חייו בישראל בסוף אוקטובר ולשוב אל אשתו וביתו בתאילנד שם חלם לפתוח חווה משל עצמו, אבל הוא נרצח בבוקר השבעה באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה. ביום שלישי הושבה גופתו של טל חיים מדור שלישי למייסדי ניר יצחק שנהרג כשיצא להילחם במחבלים בקיבוץ וגופתו נחטפה לעזה. חיים יותיר אחריו אישה וארבעה ילדים שהאחרון שבהם נולד לאחר שאביו נהרג. ביום שלישי הושבו ארצה אריה זלמנוביץ', החטוף המבוגר ביותר שנחטף בעודו בחיים ונרצח בשבי. זלמנוביץ' היה ממייסדי קיבוץ ניר עוז, הוא הותיר אחריו 2 בנים ו5 נכדים. ורסר תמיר אדר, שהיה סגן הרבשץ של קיבוץ ניר עוז, אדר יצא להגן על קיבוצו בבוקר השבעה באוקטובר, נחטף כשהוא פצוע ולא שרד, הוא הותיר אחריו אישה ושני ילדים. גופותיהן של 13 חטופים עדיין מוחזקות בעזה. ומכאן לספורט שעשה כותרות השבוע. ביום ראשון בוטל הדרבי התל אביבי בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב שאמור היה להתרחש באצטדיון בלומפילד. זה החל בהשלכת רימוני עשן למגרש על ידי אוהדים עוד לפני תחילת המשחק. בסביבות השעה 8:30 בערב הודיע המשטרה כי בשל הפרות סדר וסיכון חיי אדם לא תאפשר את קיום המשחק. המשטרה החלה לפזר את האוהדים מהאצטדיון. בסרטונים שעלו לרשתות החברתיות נצפו שוטרים נוהגים ביד קשה ובאלימות כלפי האוהדים, וישנם אפילו תיעודים של פרשי משטרה רכובים שרמסו צופים שניסו להתפזר מהאצטדיון. מנהל הפועל תל אביב סלים תואמה אמר לאנשי צוות השיטור על הדשא מה שרבים בישראל סבורים, כולם יודעים שזו החלטה של בן גביר. גם מנהל הפועל תל אביב, גיא פרימור, אמר שזהו קו פרשת המים של הכדורגל הישראלי. זו פעם ראשונה ב-40 שנותיו בכדורגל שמבטלים משחק בגלל רימוני עשן עוד לפני שהשחקנים עלו לדשא. הכאוס שתועד היטב ברשתות החברתיות זכה גם לסיקור תקשורתי נרחב בעולם. האירועים הקשים בבלומפילד מצטרפים להחלטה שנויה במחלוקת באנגליה לאסור על אוהדי מכבי תל אביב להגיע למשחק מול אסטון וילה בליגה האירופית, החלטה שקדמה לאירועי הדרבי ועוררה סערה רבה בישראל וגם באנגליה. באסטון וילה הודיעו על איסור גורף של כניסתם של אוהדי מכבי לאצטדיון במשחק שאמור להיערך בשישה בנובמבר, ונימקו את ההחלטה בסיבות ביטחוניות, וכי משטרת מערב מידלנדס אמרה כי קיימות חששות לביטחון הציבור מחוץ לאצטדיון, וביכולתה להתמודד עם הפגנות אפשריות שיכולות להתרחש באותו ערב. שורדת השבי אמילי דמרי, בעלת האזרחות הבריטית ואוהדת מושבעת של מכבי תל אביב וטוטנהאם, השוותה את ההחלטה להצבת שלט גדול מחוץ לאצטדיון, האומר ליהודים אסור להיכנס. דמרי הוסיפה, מה קרה לבריטניה שבה אנטישמיות בוטה הפכה לנורמה, איזה עולם עצוב אנחנו חיים בו. אבל גם פוליטיקאים רבים בבריטניה ביקרו את ההחלטה, בהם ראש הממשלה הבריטי ושרת הספורט, התרבות והמדיה. אפילו העיתונאי הבריטי פירס מורגן תקף בחריפות את ההחלטה וקרא למכבי לסרב לשחק עד לביטול המגבלה. וזה לא המקום היחיד בו נמנע השבוע השתתפותם של ישראלים בספורט. ממשלת אינדונזיה אסרה להשתתפות ספורטאים ישראלים באליפות העולם בהתעמלות מכשירים שנפתחה ביום ראשון בג'קרטה. היא הודיעה כי לא תעניק ויזות כניסה לנבחרת ההתעמלות של ישראל. שר המשפטים האינדונזיה אמר כי הנבחרת הישראלית לא תיכנס למדינה עד אשר ישראל תכיר במדינה פלסטינית. בעקבות איסור הכניסה לישראלים, הוועד האולימפי הבינלאומי הטיל סנקציות על אינדונזיה בהודעה שבאה מאוחר מדי רק ביום חמישי. מתל אביב מדווחת דנה קרני, SBS.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.